גם להבין אותו, גם מעשית, וזה על הפקרת פירות שביעית. אני רוצה לשתף אתכם. אתם רואים את המצגת מן הסתם? נכון?
כן, רואים.
טוב. אנחנו ראינו בהתחלת הלימוד שלנו, ראינו בפסוקים, שהפסוקים אומרים, והשביעית תשמטנה ונטשתה, ואכלו אביוני עמך, ויתרם תאכל חיית השדה. כך הפסוקים מפרשת משפטים. שאלה על הדבר הזה היא, בסדר, השביעית תשמטנה ונטשתה, אכלו אביוני עמך, מי צריך לבצע את ההשמטה הזאת? השביעית תשמטנה ונטשתה, מי הוא זה שצריך לבצע את אותה הפקרה? האם זה דבר שקורה מעצמו? או זה דבר שהאדם עושה? האם תשמטנה ונטשתה זה איזה ציווי לאדם? אתה צריך להפקיר את פירות שביעית, או שזה לא ציווי מה אדם צריך לעשות. התורה מפקירה, קדוש ברוך הוא מפקיר את פירות שביעית, אלא שמודים לאדם, תדע לך, זאת המציאות, שהפירות מופקרים, ואתה צריך לאפשר את זה. לא לסגור את השער, לאפשר, אבל אתה לא צריך לעשות מעשה בשביל הדבר הזה. החקירה הזאת, שואל בעל מנחת חינוך, זה מוזכר לפניו, אבל הוא מביא לנו את החקירה, ואני מסופק כי המצווה ארקקפת דגברו, מה שהאדם צריך להפקיר, דרחמנה ציווהו להפקיר פירותיו, בשביעית ומחויב לקיים ההפקר, עודין מה הפקר זה, אין צריכים הבעלים להפקיר, רק שהוא הפקת הדמלכה, שהוא ממילא הפקר. כלומר, האם זה הפקת הדמלכה ממילא הפקר, או הפקת האדם, שאדם צריך לעשות איזו פעולה, כדי להפקיר את הפירות. והדבר הזה, יש מקום לחשוב עליו. מצד הסברה, מה הגיוני? מה מסתבר מצד הסברה? אם מסתבר שהתורה תצווה עלינו לעשות מעשה ולהפקיר, או שזה יהיה מופקר מעצמו. הדבר הזה מאוד מעניין, כי מצד אחד, לכאורה, הסברה הפשוטה היא שהתורה רוצה לחנך אותנו. התורה רוצה שאנחנו נפקיר, שאנחנו נפנים את המסר של השמיטה ונפקיר, ואז לכאורה זה מצווה על האדם. מצד שני, כבר ראינו בהקשרים קודמים, שיכול להיות שחלק מרכזי מהשמיטה זה שאנחנו לא נרגיש בעל הבית, שלא נרגיש בעלות. ולכן יכול להיות שהתורה רוצה שאנחנו לא נעשה מעשה כדי להפקיר. זה מופקר מעצמו, הקדוש ברוך הוא מפקיר, זה בכלל לא שלך. כי לי הארץ, כי גרים ותושבים, אתם עמדי. עצם זה שאתה מפקיר, זה כאילו אתה לא טוב, זה שלי ואני מפקיר. אולי התורה לא רוצה לך שתרגיש שזה שלך. מופקר מעצמו. ואחת ההשלכות הגדולות לחקירה הזאת, היא מה קורה אם אדם לא יפקיר. אדם לא יפקיר, האם אתה יכול לאכול את הפירות שלו? ואנחנו נצטרך לדבר על זה, אבל זה ממש משמעותי, והלכה למעשה, אדם מסתובב וקונה מקומות בשמיטה, מטייל, האם הוא יכול לקחת פירות בצורה חופשית? או שאני אומר, לא, אם האדם לא יפקיר, אתה לא יכול לקחת את הפירות. האם הפירות הם הפקר בכל מקרה, או רק ידם הפקיר? המנחת חינוך מביא עוד השלכה אולי לדבר הזה, הוא דן בעניין נשים. האם נשים חייבות בהפקר הזה? תורה אומרת, והשביעית תשמטנה ונטשתה. השביעית תשמטנה ונטשתה, זו לכאורה מצוות עשה. ומצוות עשה שהזמן גרמה. ואם זה מצוות עשה שהזמן גרמה, אז נשים אמורות להיות פטורות. אז לכאורה נשים אמורות להיות פטורות מהפקר פירות שביעית. זה לכאורה פשטות הדברים. אמנם, כל זה, אם אנחנו מבינים שהמצווה היא אקטיבית, אם מבינים שהמצווה היא על האדם, אז מצוות עשה שהזמן גרמה, נשים יהיו פטורות. אם אני מבין שזה לא מצווה על האדם, אלא התורה מפקיעה, זה לא משנה, נשים, גברים, זה לא מצווה עליך להפקיר. התורה מפקיעה, ואז גם שנשים היא תפקיר. אמנם, המנחת חינוך אומר אחר כך שיכול להיות ש... בכל מקרה, זה לא מצוות עשה שהזמן גרמה. ולמה? אנחנו נדבר על זה יותר, אבל המצווה היא על הפירות. המצווה היא לא על הקרקע. המצווה היא על הפירות. הקרקע קדושה וקדושת שביעית רק בשמיטה. אז אפשר להתייחס לזה כמצוות עשה שהזמן גרמה. הפירות שכתבת בשמיטה, או אחרי השמיטה, תלוי אם הכנתה הייתה בשמיטה, הם קדושים בקדושת שביעית לעולם. הם התקלקלו מהלך הזמן, זה דבר טכני. אבל בעיקרון הם קדושים לעולם, זאת אומרת, בעיקרון יש לך פירות שיש לך חובה להפקיר אותם, או תלוי, יש גם עניין שביעור מעשרות, אבל נעזוב את זה כרגע. לעולם זה לא רק בשמיטה, זה תלוי בפירות. והפירות קדושים, גם עוד 20 שנה ישארו קדושים. עקרונית, אדם מוצא עכשיו יין משמיטה, הוא קדוש בקדושת שביעית, ולפעמים הוא צריך להפקיר אותו ביום, באותו יום, זה תלוי קצת בעניין ביור מעשרות, ביור שביעית, שזה עוד דבר, אבל בעיקרון זה לא מצווה לדעתו, אולי זה לא מצווה שהזמן גרמה. זה בכל אופן יותר ככה להבין את החקירה עצמה, אז ראינו האם זה בפה או האם זה הפקת הדמלכה, והנפקמינה הראשונה היא לגבי האם אדם שלא יפקיר מותר לקחת הפירות, אסור לקחת הפירות. נפקמינה שנייה אולי לגבי נשים, האם נשים גם כן נאמר לגביהם הדין הזה של הפקר פירות שביעית, ואם זה מצווה בפה אולי לא נאמר, כי מצוות עשה שהזמן גרמה, אלא אם כן נגיד שזה לא מצוות עשה שהזמן גרמה. אבל יש עוד נפקמינה. נפקמינה שהסעירה, הסעירה, אני אומר הסעירה, אתם לא יודעים עד כמה, את צפת ואת ירושלים לפני 500 שנה. אני חושב שהסערות שהיו שם יותר גדולות מכל הסערות שראיתם בין רבנים במהלך חייכם, לא יודע כל אחד בגיל שלו, מה הוא ראה. אני ראיתי קצת סערות, כל מיני דברים, בתקופה ש... הרב עובדיה היה הרב ראשי, הרב גורן היה הרב ראשי, היו כאן שערות שזכיתי לראות בחיי. אבל זאת אולי הייתה השערה הגדולה ביותר. על מה הייתה השערה הגדולה ביותר? האם פירות שביעית של גוי חייבים בתרומות ומעשרות? הייתם מאמינים שעל זה אפשר לעשות בלגן כזה גדול? היו חרמות על זה. היה וואו. אנחנו לא ניכנס לכל זה עכשיו, אבל אני רוצה להביא את מרכז הדברים כדי להבין את החקירה שלנו, ואת המחלוקת הגדולה בין הבית יוסף למבית. ובואו נראה קודם כל הקדמה, כדי שנוכל להבין את הדברים, אז אני עושה קצת הקדמות. אז בואו נראה.
הרב, לגבי שרב מדבר על גוי, זה אחד ששומר את השבע מצוות, או שזה גם מישהו שלא שומר?
לא, לאו דווקא, כל גוי. שומר, לא שומר, לא בהכרח ששומר את שבע המצוות.
אבל יש לכאורה הבדל בין גר תושב לגוי רגיל. לכאורה יש אמור את הבדל.
יש הבדל, יש הבדל. השאלה היא, אם לעניין הזה יש הבדל.
נכון.
אז יש שיש הבדל, ברור שיש הבדל, ואתה צודק, זה בלי ספק. האם הדבר הזה ישפיע על מה שאנחנו אומרים או לא, זאת השאלה שאותה אנחנו צריכים לברר, והדבר הזה הוא דבר שאנחנו נראה אותו בעזרת השם, כי תכף כשתראה את את הדיון, את החקירה עצמה, אז תוכל להבין למה זה לא בהכרח קשור לדבר הזה. אז אנחנו מיד ננסה לראות את הדבר הזה, אבל בואו נעשה הקדמות. הקדמה ראשונה. מדוע פירות שביעית פטורים מעשרות? עכשיו, ההקדמות פה אני עושה אתם קצרות, כי ההקדמות לדין שאני רוצה להגיע, זה לא הנושא שלנו עכשיו, תרומות ומעשרות, כן? זה רק מבוא. למה פירות שביעית פטורים מעשרות? יש לנו מחלוקת בין הראשונים. לדעת רש"י והרמב״ם, בגלל שפירות שביעית הם הפקר, אז הם פטורים מעשרות, כי הפקר פטורים מעשרות. גם השנה, כשאתה הולך לאיזה מקום, יש עץ של הפקר. עץ שכל אחד יכול לגשת, לקחת את הפירות, הפקר, פירות, הפקר, פטורים מעשרות. ולכן אתה במקרה כזה פטור ממעשרות, אז השביעית, כיוון שהפירות הם הפקר, פטורים ממעשרות. התוספות אומרים שפירות שביעית מצד עצמם פטורים ממעשרות. זה לא קשור להפקר. פירות שביעית, קדושת שביעית מפקיעה ממעשרות, אין מעשרות בפירות שביעית מצד עצמם, בלי קשר להפקר. זאת נקודה ראשונה. עכשיו בואו נראה נקודה שנייה. פירות ארץ ישראל שגדלו אצל גוי בשנה רגילה, לא קשור לשמיטה עכשיו. סתם. עכשיו אתה קונה פירות מגוי. האם צריך מעשרות? אם הכל, הגידול, המירוח היה אצל גוי, פטורים מעשרות. כלומר, אם אתה קונה פירות שכל התהליך, מההתחלה ועד הסוף, היה אצל גוי, פטורים מעשרות. אבל אם הגידול היה אצל גוי, אבל המירוח, גמר המלאכה היה אצל ישראל, למשל, קנית ענבים מגוי, אבל את היין הכנת בעצמך, המירוח היה אצל ישראל, זה חייב ומעשרות. זה כל השנים, בלי קשר לשמיטה. אחרי שראינו את שתי ההקדמות האלה, נראה את מחלוקת הבית יוסף והמבית. אני רק אקדים, בואו נראה אם אני אצליח, אני רק אקדים, המבית, בואו נראה שנייה אם אני אצליח כאן להכניס את התמונה הזאת, אופה, זה קצת גדול, אבל לא נורא. המבית היה בן דורו של בית יוסף. המבית היה חבר של בית יוסף. המבית ישב יחד עם בית יוסף בתור דיין, הנה עכשיו זה נראה לי בסדר. יופי. המבית ישב יחד עם בית יוסף בתור דיין. הם שניהם היו דיינים באותו בית דין. המבית זה רבי משה בן רבי יוסף מיטרני. לפני בערך 500 שנה, שניהם יושבים בצפת, שניהם ממגורשי ספרד, ושניהם לומדים אצל רבי יעקב בירב, שניהם תלמידיו, ושניהם דיינים בבית הדין, ושניהם נסמכים בסמיכה המפורסמת שהוא סומך את רבי יוסף קארו, הוא גם סומך את המבית. שניהם יושבים שם ביחד, ובמשך למעלה מ-50 שנה הוא יושב בבית הדין בצפת יחד עם בית יוסף. אחרי שבית יוסף נפטר הוא היה ראש בית הדין לכמה שנים. זה המבית. אבל הייתה, ומה שיש לנו מהמבית, רק יש לנו את שוט המבית, שזה כאן אתם רואים בתמונה, שזה דבר אחד, שוט מאוד חשוב, מפורסם. ויש עוד כמה ספרים, אבל שני ספרים מפורסמים שהמבית כתב. דבר אחד, הוא כתב ספר שנקרא קריאת ספר, בוא נכתוב לנו כאן, רק שנוסיף, הוא כתב ספר שנקרא קריית ספר. קריית ספר זה על הרמב״ם, הוא עושה דבר מאוד מעניין, הוא עובר על כל דבר, כל הלכה ברמב״ם, הוא מסביר, זה דאורייתא, זה 13 מידות שהתורה נדרשת בהם, זה הלכה למשה מסיני, זה דברי חכמים, תקנות, מנסה לברר את המקור של כל דין, ויש לו ספר נוסף שנקרא בית אלוקים, גם ספר מאוד מפורסם של המבית, ספר שהוא יותר במוסר, מחשבה, יש לו על התפילה ועל התשובה ושאר העיקרים, אלה הדברים המרכזיים שאנחנו מכירים של המבית, יש עוד כמה דברים. ועל מה הייתה המחלוקת? לדעת המבית, פירות שביעית שגדלו אצל גוי, פטורים ממעשרות, לדעת הבית יוסף, חייבים ממעשרות. למה? המבית אומר, א', גוי לא יכול להפקיע מקדושת שביעית. כלומר, הפירות של גוי ממשיכים להיות קדושים מקדושת שביעית, הוא לא יכול להפקיע. גם בפירות של גוי יש קדושת שביעית. אם יש בפירות של גוי קדושת שביעית, אז ראינו מקודם, שלדעת התוספות זה מספיק, אתם זוכרים? אני חוזר השקופית הזאת, לדעת התוספות זה מספיק כדי לפתור ממעשרות. עצם זה שזה קדוש בקדושת שביעית. אז אומר המבית, זה קדוש בקדושת שביעית, אז זה פתור. דבר שני אומר המבית, פירות שביעית מופקרים מעצמם, מה שאמרנו קודם, הפקת הדמלכה, זה מופקר מעצמו, ולכן זה פטור ממעשרות, גם בגלל שזה קדוש בקדושת שביעית. ואז לפי התוספות, וכך כותב גם המבית, אז זה פטור ממעשרות. וחוץ מזה, אפילו שיטת הרמב״ם, שאומר שהפטור הוא מדין הפקר, פירות שביעית מופקרים מעצמם. כיוון שהם מופקרים מעצמם, ממילא הם פטורים מתרומות ומעשרות. לעומת זאת, הבית יוסף חושב שהם חייבים ממעשרות, והבית חוס יוסף חולק על שני הדברים. הבית יוסף אומר שבעלות של גוי מפקיעה מקדושת שביעית. כלומר, פירות שגדלו אצל גוי בארץ ישראל לא קדושים בקדושת שביעית. זה דבר אחד. וגם אומר הבית יוסף, גם אם זה היה קדוש בקדושת שביעית, גם אם זה נקח כמבית, שזה קדוש בקדושת שביעית, כמבית, נכתוב, טוב, ניקח כמבית, גם אם נגיד שזה קדוש בקדושת שביעית, צריך להפריש כי הפירות לא הופקרו. זאת אומרת, מדובר פה על הפקעת האדם ולא הפקעת המלך. צריך הפקרת האדם. כך אומר הבית יוסף, צריך הפקרת האדם. ולכן, אפילו אם נגיד שזה קדוש בקדושת שביעית, אז זה עדיין יהיה חייב למעשות, כי הם לא הופקרו, ואתם זוכרים, ולשיטת הרמב״ם, רק ההפקר פותר ממעשרות. זו הייתה המחלוקת בין הבית יוסף למבית. האם חייבים ממעשרות או פטורים ממעשרות? המבית הודיע שהם פטורים, והבית יוסף הודיע שמי שלא יפריש מעשרות, יהיה עליו חרם. היה חרם גדול וחילופי דברים, היה בלגן גדול בעקבות הדברים האלה, ואלה דברי המבית והבית יוסף בקצרה לעניין שלנו. המבית אומר, דעתו ישראל שגדר כרמו ולא יפקירה בשנת השמיטה, התחייב ומעשר, הרחמנה אף קרה נערה. התורה הפקירה. אז אם התורה הפקירה, אז זה פירות שביעית, וזה פטור ממעשרות, אחרת גם יהודי, הוא אומר, אם לא יפקיר, תגיד שזה חייב במעשרות, כי נגיד שפטור, שחייב במעשרות, כי זה לא יפקר. רחמן אף קרי. ולעומת זאת, רבי יוסף קארו, בשו"ת אבקת רוחל, אומר שבאמת, אם אדם לא יפקיר, כלומר, שדה של ישראל, שאדם לא יפקיר, באמת, תהיה חייבת במעשות. אף על גב דרחמן אף קרי, כיוון דאי הוא לא אף קרי. יוצא לפי הדברים האלה, שיש לנו מחלוקת מאוד חשובה לענייננו, שלפי הדברים האלה, השאלה ששאלנו, האם החובה היא על האדם, או שהתורה מפקיעה, יוצא שלפי המבית זה הפקר המלך, לפי הבית יוסף, זה חובה על האדם להפקיר. יש כאן עוד נקודה שצריך לבאר בהקשר שלנו, וזה על החובה, אני רק אגיד, למעשה ביבול נוחים יש מחלוקת גדולה, אנחנו נוהגים להפריש בלי ברכה, אני רק רוצה להגיד, המחלוקת הזאת שאנחנו רואים כאן, יש לה המון השלכות הלכתיות, נוספות, אדם קונה בשמיטה פירות מגויים. סתם אדם קונה פירות מגויים, האם זה קדוש בקדושת שביעית או לא קדוש? אז אנחנו ראינו במחלוקת הזאת, בין הבית יוסף למבית, שלפי המבית זה קדוש בקדושת שביעית, לפי הבית יוסף זה לא קדוש בקדושת שביעית. ולמעשה המחלוקת הזאת היא מאוד משמעותית, נוהגים לומר שזאת מחלוקת בני ברק ירושלים. מה קורה בבני ברק? מחמירים בקדושת שביעית או לא מחמירים? מחמירים. מחמירים. ובירושלים לא מפקירים, זה מחלוקת גדולה בתוך הציבור החרדי. כלומר, מי שגר בבני ברק, יקפיד על קדושת שביעית בפירות נוחרים. לעומת זאת, עקרונית, בדת העדה החרדית בירושלים, הוא חושב שאין קדושת שביעית. יש כאלה שכל השנים אוכלים אחד על הצד השני בציבור החרדי, ועכשיו הם בבלגן בשנת שמיטה, יש קדושת שביעית, אין קדושת שביעית, המשמעויות של כל הדברים האלה, אנחנו בעזרת השם אולי נגיע לדבר הזה, אבל למעשה מבחינתנו, אם אני אכתוב כאן אולי, זה מצדיק אולי שקופי.
זה בא לידי ביטוי בפח שמיטה.
זה בא לידי בידוי גם לגבי קדושת שביעית, נכון? שמירה על קדושת שביעית בדברים האלה, וזה בא לידי ביטוי, למשל, אחרי זמן הביאור, דברים שקדושים וקדושים וקדושת שביעית, צריך להפקיר אותם. אבל לפי ירושלים, אם אין קדושת שביעית, לא צריך להפקיר. אז יכול להיות בני ברקי שיבוא לחתונה בירושלים, הוא יושב בשולחן ויגיד לשלושה אנשים, אני מפקיר את המנה שלי. כי לדעתו זה קדוש בקדושת שביעית, ואז עבר זמן הביאור. ולדעת הירושלמי זה לא. המנהג בארץ בדרך כלל שאין קדושת שביעית, כדעת הבית יוסף. אמרה רק אני אכתוב. סיכום מחלוקת. בית יוסף
והמבית. כל זה כשזה גדל אצל גויים.
מה אתה אומר?
כל זה כשזה גדל אצל גויים, אבל אם זה גדל אצל ישראל, אז זה משהו אחר.
אוקיי, אז ככה. אז נראה, א', דבר אחד שראינו, פירות שביעית שגדלו אצל גוי. בית יוסף, נכון אותה מבית קודם, כתבנו אותו קודם. מבית, יש קדושת שביעית. בית יוסף, אין קדושת שביעית. זאת מחלוקת אחת. בית...
בית יוסף לא מתייחס לזה בשולחן ארוך?
אז בשולחן ארוך אין לו על השמיטה, יש לו על דברים אחרים. יש דברים, הרמה מתייחס לזה, יש קצת התייחסויות, אבל הוא לא אין איזה התייחסות בשולחן ארוך, יש בתשובות שלו. אז יש לנו פירות שביעית שגדלו אצל גוי, יש לנו דבר שני, הפקר האדם או המלך, שבזה ראינו, שהמבית, הפקיר המלך, וגם אדם שלא הפקיר, פירותיו הפקר. ובית יוסף ראינו, הפקר האדם. אז אלה שתי מחלוקות שמאוד משמעותיות, וזה הנושא שלנו עכשיו, והדבר השלישי שהוא מחבר את כל אלה ביחד, זה תרומות ומעשרות מפירות גוי ומרוח של ישראל. וזה ראינו שמבית סבור שתורים ממעשרות, והסברנו בגלל כל אחת מהנקודות האלה בפני עצמה, גם בגלל שיש בהם קדושת שביעית, ועצם זה שיש בהם קדושת שביעית, זה פותר ממעשרות. מה נכתוב כאן? גם כי יש בהם קדושת שביעית. וגם מה הסיבה השנייה?
שהם הפקר.
וגם כי הם הפקר. אלה שתי סיבות. בית יוסף, חייבים במעשרות, גם כן משתי הסיבות, שאין בהם קדושת שביעית, וגם לו הייתה, לא היו הפקר, כי צריך הפקרת האדם. וכל הנושא הזה, מצד אחד, לענייננו, הוא קצר יחסית בסוף, אבל א' צריך לדעת את כל הרקע כדי להבין את זה, וב' זה מחלוקת שמאוד חשוב להכיר אותה. יש לה המון השלכות שאנחנו נראה אותן במהלך השנה, אז יש לנו נקודות מאוד מרכזיות כאן חוץ מהנקודה שלנו. אז לגבי הנקודה שלנו, אנחנו עוד נצטרך לדון ולדבר, אנחנו באמצע. אנחנו ראינו שבהתאם, לשאלה אם זה הפקרת האדם או הפקרת המלך, אז יש מקום לדון האם באמת מותר לאכול פירות שביעית שלא הופקרו, אסור, אבל יש לנו עדיין שתי נקודות מרכזיות שאנחנו צריכים לדון בהן בהקשר הזה. א', האם יש איזה מצווה להפקיר בפה? האם יש מצווה, אדם יש לך גינה עם פירות, האם יש מצווה שבהתחלת השנה אתה בא ואומר אני מפקיר את הפירות, האם יש מצווה כזאת, מה קורה למעשה בהקשר הזה? שזאת שאלה אחת. ושאלה שנייה, בוא נניח שבאמת הפירות הפקר, בוא נלך עם המבית שהפירות הפקר, נגיד שהפירות הפקר, מה זה אומר? האם זה אומר שעכשיו בשמיטה אני יכול להיכנס לגינה של מישהו אחר פשוט לקחת? מה זה אומר הלכה למעשה? אפשר להסתובב בתל אביב, בירושלים, לראות משהו, פשוט להיכנס לגינה לקחת, להסתובב לרמת הגולן לקחת, מה זה אומר הלכה למעשה בדברים האלה? נדון בעזרת השם בשיעור הבא.
תודה רבה.